בידוע שיש כוח בלתי נתפס למחשבה להשפיע על המציאות. נכון? הוכחנו את זה מהרבה מאוד מקורות. כותב רבי נחמן, גודל יקרת המחשבה נודע לי עתה. שהמחשבה יקרה מאוד מאוד. שממחשבה אחת נוצרים דברים שלמים ממש שיש להם קיום. מחשבה מייצרת מציאות. אם עכשיו נדבר 10 דקות ברצף על מקורות ועוד מקורות מתורת הנגלי והנסתר, נבחח שהיהדות אומרת לך, המחשבה שלך מפעילה פה חוקים שאתה לא מבין אותם, והיא מתחילה למשוך דברים אל החיים שלך. כותב אחד מגדולי הדור הקודם, החזון איש, מסודות הבריאה, שהאדם במחשבתו מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה. יש הרבה מקורות לכך. הרבה יותר ממחשבה, זו אמונה תת-הכרתית בעניין מסוים. יש לכל אחד מאיתנו איזושהי אמונה מסוימת לגבי ממון, לגבי שפע, לגבי הגורל, לגבי כמה אנחנו צריכים להצליח. אמונה לגבי הזהות העצמית שלנו, נכון? אמונה זה הרבה יותר חזק ממחשבה. אמונה שהצטברה בתת ההכרה זה זרם של מחשבות שחזר על עצמו, נכון? אדם נתן לעצמו איזושהי ראייה, הנה, אתה רואה כמה אני טיפש. הוא ניסה לפתור איזשהו תרגיל בכיתה, לא הצליח, וחשב שיער בדעתו שחבריו פתרו את התרגיל בקלות. אז הוא מבצע איזושהי הערכה, מחשבה. ואז הוא אומר לעצמו, כנראה שאני דפר, לא מצליח לפתור תרגיל, והם הצליחו, כך הוא שיער בדעתו. על המזל שלו מגיע המורה ואומר לו, תגיד לי, אתה דפר? זה סינכרוניות. אתה לא יכול לפתור כזה תרגיל פשוט? ואז בואו אומר לעצמו, הנה עוד ראיה, כנראה שאני ואיי-קיו לא מסתדרים ביחד. מגיע הביתה ואח שלו אומר לו, תגיד מה, אתה דפר? אתה לא פותר כזה תרגיל פשוט? אתה צריך את העזרה שלי? עוד פעם, הערכה. איזו הערכה? זה אמר לי, הוא אמר לי, והיא אמרה לי. ואז זרם המחשבות הזה, זרם הערכות הזה, חזר על עצמו, ויצר אמונה תת-הכרתית מגבילה שהוא טיפש. האמונה הזו תרדים לו נתיבים נוירולוגיים במוח. הגישה שלו למאגרים של אינטליגנציה וחוכמה תהיה חסומה לכל החיים. אלא כן הוא יבוא לסדנה שלנו בעזרת השם בעוד שבועיים. הוא ילמד איך אפשר באמת, יחסית וקלות לחדור פנימה ולשנות תפיסה תת-הכרתית. לא לומר אני מאמין שאני חכם, ליצור תפיסה בתת-ההכרה שיש עכשיו גישה למשאבים של חוכמה. לאמונה כזו, זה כבר לא מחשבה, יש השפעה מטאפיזית בלתי נתפסת על פי היהדות. אמונה כזו, על פי היהדות, ייצור מציאות. אמונה שיש לי חזקה בתת ההכרה כלפי אדם מסוים, תשפיע על הגורל שלו, על הנסיבות שיסובבו אותו, על ההתנהלות העסקית שלו, עד בלי גבול בלשון המקורות שלנו. אמונה שלך תשפיע על בחירה של אדם אחר, על גורל שלו. אמונה כזו יכולה להאריך לו ימים או לקצר לו ימים. אמונה כזו תשפיע עליו כלכלית ורוחנית. איך אני מגן על עצמי מפני אמונות מקבילות כאלה של אחרים? אז יש לנו את המארז של האמונה, שאמרנו יש סגולות אדירות בכוח המחשבה, שהיהדות הבטיחה, אם תחשוב בדרך הזו ותשנן את המחשבה הזו, לא ישלטו בך ולא יעשו בך שום רושם כלל ועיקר, אם תחשוב רק בדרך מסוימת. התרגילים שם באותו מארז דיסקים לא מדברים על מעשה, כמו על שינוי תפיסה ושינוי ברגשות. זה מדהים, אבל בפוטנציאל אמונה בתת ההכרה משפיעה על לא רק אנשים, על כפרים, על מדינות ועל מהלכים אוניברסליים בהיסטוריה. שמעתם על הספר What the Bleep Do We Know? מול שיש כזה גם סרט. הספר מדבר, אולי גם הסרט, על מחקר שעשו בוושינגטון. מה עשו בוושינגטון? שאלו את מפקד המשטרה שם בוושינגטון, עיר שיש בה הרבה מאוד פשעים, במהלך השיעור הזה מתבצעים שם כרגע כמה פשעים. כל דקה איזה כמה פשעים. ושאלו את מפקד המשטרה, מה לדעתך צריך לעשות כדי להפחית את רמות הפשע ב-30% בשבוע אחד? הוא אמר, לבקש מאלוקים שיוריד שלג בגובה של 10 מטרים, אז אולי לא יצאו מהבתים, אולי לא יהיה פשע. אנחנו רוצים להביא כמה מאות של אנשים שיודעים למדות. מה זה למדות? לעשות מדיטציה מקצועית. נושיב את כל אותם מאות אנשים ונבקש מהם שיעשו מדיטציה ויעשו המחשה בדמיון וירכזו את המחשבות שלהם שאחוז הפשע יורד באופן משמעותי. אז הוא פשוט צחק מזה. אז אומרים לו, מה לא קראת את הספרים של מייקל טלבוט, הסופר המדעי שמראה באמת מכניקת הקוונטים בפיזיקה, איך מחשבה באמת מזיזה דברים במציאות? מה, לא שמעת על מכניקת הקוונטים, אותן פיסות אנרגיה שיש בתוך האטום, שהפיסות אנרגיה הללו מקושרות וסבוכות בכל האנרגיות שיש ביקום, ותנועה של מחשבה וכל שכן רגש יוצר כאן תזוזה בעולם של קוונטים, אז זה ייצור תזוזה גם במקום אחר? ואם יש מסה של אנשים שמשננים דבר מסוים בכוח הציור, הדמיון, הפה והמיקוד, הם יוצרים שינוי אוניברסלי. לא האמין לזה. לקחו את אותה קבוצה, כולם החלו למדות לעשות את המדיטציה, והורידו באותם ימים את אחוזי הפשע בעשרות אחוזים. עכשיו, אחרי שאנשים שמעו בהרצאות הקודמות שלנו, במיוחד בהרצאות באתר, את ההרצאות שמדברות על כוח המחשבה וכוח האמונה בהשפעה לגורל, ישאל את עצמו שאלה מעניינת. אם אמונה קנאית חזקה פנימית תשפיע על המציאות, איך זה שהעם שלנו, הקטנצ'יק הזה, עדיין קיים? הרי ב-2000 שנים האחרונות, כמה מאות מיליארדי, או מי יודע כמה, ב-2000 שנה, מוסלמים, אחזו ואוחזים כרגע באמונה קנאית דתית כל כך חזקה, שאין לך קיום. זה לא סתירה לכאורה ל-Attraction Power, שהופיע אצל רונדה בירן בספר הסוד, או ג'וזף מרפי, או נפוליון היל, או לואיז היי, או ורה פייפר, או ג'ון אסרף, או כל המחברים שדיברו על כוח המחשבה. הרי מדברים על מאות מיליארדים, ב-2000 שנים האחרונות, חקקו ביקום תדרים מחשבתיים של שנאה תהומית כזאת על עם אחד כזה פצפון וקטן. או סתם דוגמה, בואו נתחיל עם קושיה יותר קטנה. טיטניק. טיטניק פירושו ענק. הספינה הזו, צילמו אותה, והעיפו באירופה מאות אלפי כתבות, חלקן מצלומות אצלי בבית, של הספינה הענקית הזו, ושם מתארים לנו למה זו הספינה שלא תטבע לעולם. עכשיו, הכתבות הללו עם התמונה המרשימה והפירוט, מה יש בבטן האונייה שיבטיח שהיא לא תטבע לעולם, זה דבר שהופץ למאות מיליוני בני אדם, וכולם מסתכלים ומתפעלים, מתפעלים. אז גרמו למי יודע כמה מיליוני אנשים לנדות, להאמין, להתמקד במחשבה, הספינה הזו לא תטבע לעולם, הספינה הזו לא תטבע לעולם. בהפלגה הראשונה שלה היא טבעה. איך זה יכול להיות? אתה בעצמך אמרת, רבי נחמן מברסלב, דע כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכב לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. אז רבי נחמן, כאן גרמו, למי יודע כמה מאות מיליונים להאמין ולחזק ולהתפעל במחשבה, טיטניק לא תטבע לעולם. בהפלגה הראשונה היא טבעה. יכול להיות שיש עוד חוקים שקיימים בבריאה שתורת הקבלה מגלה לנו, ורונדה בירן לא מגלה לנו? אנשים לפעמים שואלים, תגיד, אולי כל התכנים הללו מבוססים על ספר הסוד? זאת אומרת, מה נכתב לפני כן, ספר הזוהר או רונדה בירן שהעתיקה מאותם אבות הוגי התנועה החדשה, כן? ברור שספר הזוהר מדבר בלי סוף על כוח מחשבה ליצור מציאות. כמה מקורות הבאנו בכל מיני שיעורים מפוזרים שמצויים באתר שלנו. אז הנה, כנראה שיש עוד חוקים, כי מדובר פה במדיטציה המונית אוניברסלית על משהו, ודווקא היא זו שטבעה בהפלגה הראשונה שלה. אותו דבר נקשה על העם היהודי. מאות מיליארדים של נוצרים האמינו במהלך ההיסטוריה שהעם היהודי לעולם לא יתקבץ לאדמתו. זו לא מחשבה, זו אמונה רגשית קנאית חזקה שנחקקה ביקום. התדרים הללו נחקקו ביקום. ואני לשאול את בוב פרוקטור, אחד מהמככבים בספר הסוד, את השאלה הזו. בוב, הרי אתה אומר שכל מחשבה חוקקת איזשהו תדר ביקום. כמה מאות מיליארדים של נוצרים הרי האמינו, על פי מה שהבטיחו להם בברית החדשה, שהיות והעם היהודי צלב את מי שצלב, לפי טענתם, העונש שלו שהם לעולם לא יחזרו לאדמתם. סליחה, זה קצת מפריע לנו. אז מה? עכשיו שימו לב, העם היהודי, הוא בעצמו חלק נכבד ממנו, כבר לא מעניין אותו קיבוץ גלויות. נכון? באותה תקופה, לפני קיבוץ הגלויות, הרבה שליטים, אולי עם כוונות טובות, אולי אם לא, רצו או לוותר על קיבוץ גלויות או לקבץ אותנו לאוגנדה, לא יודע, אבל הנוצרים האמינו שהעונש של העם היהודי אחרי צליבתו, כביכול, זה לעולם לא יתקבץ לאדמתם. עכשיו, בלי בעיה אפשר להתחייב על כזו התחייבות. כי התקיים בעם ישראל בהידור מה שנכתב בפרשת כי תבוא, והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. כל מקום שיהיה עם, גם היהודים יהיו. שיבוא אמריקה וספוצ'י או כריסטופר קולומוס ויגלה את יבשת אמריקה, גם לשם לוקחים את היהודים. אם תהיה התיישבות בירח, גם לשם ייקחו את היהודים. כל מקום שיש עם, יש יהודים. זה העם הכי קטן והכי מפוזר בכל אומות העולם. עכשיו, כשהנוצרים רואים כזאת הופעה, הם עושים אחד ועוד אחד. אין דבר כזה במודלים של ההיסטוריה שעם קטן פוזר בכל אומות העולם, חזר והתקבץ שוב פעם על אדמתו. אין דבר כזה. יש עם כזה קטן שהובטח לו שיישאר קטן, הבטיח שהאויבים ישאירו אותנו קטנים במספר, יתפזר בכל אומות העולם ועוד יחזור לאדמתו. הוא נמצא בכל כך הרבה מדינות בלי לאום, בלי צבא, בלי שום דבר. מה הסיבה שיחזור לאדמתו? אז הם יכלו על פי ההיגיון לכתוב איזושהי נבואה שלא נותנת סיכון, לא כמו אנשי דת המאיה שהתחייבו על 2012 והנה בסוף התבזו, נכון? אלא אפשר להתנבא על משהו שהוא מאוד מאוד הגיוני, מאוד סטטיסטי, לא יחזור לאדמתו. כל כך הרבה נוצרים מאמינים בזה, וזה נחקק ביקום על פי בובה פרוקטור, ואילו רוב עם ישראל באותה תקופה בתנועת ההשכלה כבר לא עניין אותו כל כך נושא של שיבת ציון לחזור לישראל. אבל בתנ"ך כתוב, אותה פרשה, פרשת כי תבוא בתורה, ושב וקיבצך מכל העמים, לא לאוגנדה, אל הארץ אשר ירשו אבותיך והיא רשתה. ועל זה אומרים חז"ל, ועתידים ישראל להתקבץ לאדמתם דרך האוויר, הים והיבשה, לפני 2,000 שנים. זה מדהים. אם יש חוק כזה שנכתב ביהדות, בואו כולנו נמדוד יחד ונעשה המחשה בדיון על פי שלושה כללים שלמדנו בסדנה, והיפנוזה עצמית ושינון וסוגסטיות של ג'וזף מרפי, זה לא עוזר, כי יש, אומרת תורת הקבלה, עוד חוקים שקיימים בבריאה. כך שיכולים לבוא אומות שלמות, לשנן ולמדות על משהו ולהאמין באמונה קנאית דתית, שמתוקף אותה אמונה הם יכולים לשלוח את ילדיהם שהתפוצצו עלינו ולשמוח מזה שבנם נהרה כשהיד. האמונה היא באמת חזקה במה שמאמינים. האמונה הזו לא תוכל לסתור חוקים אחרים שקיימים בבריאה. אם לא היו חוקים אחרים, והכוח היחיד שקיים בבריאה זה היה רק אותו כוח משיכה שמדברים עליו באותו ספר או באותם ספרים, אז ודאי שאין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. מסתבר שלא. עכשיו, מה זה קשור לחשבון הבנק שלי? רוצים ליצור קישור ללוז שלנו, לאושר שלי, לזוגיות שלי, לחינוך הילדים, לאריכות הימים. איך זה קשור? יש מצב שאדם משתמש בטכניקות מדהימות שאנחנו לומדים ולמדנו, בכוח המחשבה, בכוח האמונה התת-הכרתית. אנחנו לומדים איך ליצור אמונה מעצימה בתת-הכרה, בעניין ממון, בעניין משיכת בן הזוג המתאים, בעניין ההשפעה על הלב של הבעל, של אישה. לומדים את זה בשיא העוצמה. אבל צריך לדעת שיש עוד חוקים. סדנה שלמה למדנו את זה בלי לדבר על החוקים הנוספים. החוקים הנוספים, אומרת רק הקבלה, קיימים. אתה צריך לפעול בהרמוניה לאותם חוקים, להשתמש באותם סגולות שקיבלת. יש לך סגולות בכוח המחשבה, אבל תתעל אותם בהתאם לחוקים. אחד החוקים אומר שאם אתה תשתמש בכוח המחשבה, בכוח האמונה התת-הכרתית, בהמחשה בדמיון, בכישורים נוספים שיש לך, ותצבור הצלחות והצלחות והצלחות, אבל על הדרך הלב שלך מתחיל לבנות איזושהי תחושה של אני מעל כל האנשים הסובבים אותי, ואז פתאום תאפשר לעצמך לזלזל באחרים, להסתכל עליהם מלמעלה, ואז ייווצר אצלך בלב אותו דבר שהוא הסיבה לכל בעיות השלום בית שבעולם, חינוך הילדים שבעולם, כל החולאים הרעים, כל הרגשות השליליים, זה גאווה, זה כבוד. אם הדבר הזה ייווצר, אומרים המקובלים, אתה מתחיל לעניין הנהגה מסוימת בך. להנהגה הזו קוראים לפני שבר גאון. זה כתוב במשלי, והפסוק הזה הוא פשוט רמז להנהגה שלמה שהמקובלים מדברים עליה. מה זה לפני שבר גאון? מה אתם מבינים מהפסוק הזה, לפני שבר גאון? לפני שבא על האדם שבר, הוא צריך להרגיש בליבו גאון. רגע, רגע, אבל אם הוא באמת מבין שהוא גאון, מה הבעיה עם זה? הפסוק אומר, לפני שבר, לפני שבא על האדם שבר, זו הנהגה שהמקובלים קוראים לה תשרק. תשרק, מה זה תשרק? זה היפוך של האותיות, של הכוחות שבבריאה. פתאום הכוחות שבבריאה נוהגים איתו הפוך, כוח המחשבה שלו פתאום פועל בדיוק הפוך, חושב טוב ומושך רע. יש כזה דבר, כמו עם טיטניק. התשרק הזה בעצם ההפך מקוף רשין תף, תשרק זה הנהגה שרבי נחמן קורא לה בלקוטי מאורן בשיחה פי ב' בחלק השני, שלא כסדר. יש הנהגה כזו שנקראת שלא כסדר. ואם האדם יתמיד בהצלחה שלו, אבל לא יחקוק איזושהי בחינה של הכרת הטוב כלפי הסובבים אותו שעזו לו, וכלפי אותו כוח שמחיה אותו כל רגע, הוא פונה בלב שלו, הנה תראה, הורדתי את הסוכר, סילקתי את בעיית הגמגום. יש לנו אנשים בסדנאות שסילקו בעיית גמגום, הפחיתו סוכר, הורידו משקל, פיתחו ביטחון עצמי, אסרטיביות, שיפרו את יכולת המחירה שלהם, את המיומנות תקשורת, חיזקו את הקריזמה, את המוטיבציה. מצוין, אתה חייב להצליח, אבל אם בזמן הזה לא יצאתי איזושהי תחושה של הכרת הטוב כלפי הסובבים, כלפי הכוח שמחיה אותי גם, כן? אני יוצר גאווה. עכשיו, מה קורה לאדם כזה אם הוא ייצור גאווה לאורך זמן? תסתכל עליו במשך כל החיים, אתה תראה שלפני שבר, לפני שבא עליו שבר, הוא צריך בליבו לחוש התנשאות, חוצפה כזו על כל הסובבים אותו. גאון. לפני שבר, גאון. הסוג האחר שמדבר על הנהגה טובה שכולנו ודאי מייחלים לה, הנהגה של כסדר, זה לפני כבוד ענווה. אתה רוצה לזכות ודאי לכבוד בריא, כולנו רוצים לזכות להתנשאות בריאותית, כלכלית, רוחנית, משפחתית, התנשאות בקריירה, נכון? מי לא רוצה את זה? היום מדברים על החוק הזה, איך מושכים את ההתנשאות הבריאה הזו שתימשך לאורך זמן. לפני כבוד ענווה. זאת אומרת, אם לפני שיבוא לך הכבוד האלוקי הבריא, שירומם אותך, אבל בצורה שאתה שמור ומוגן, שמור מעין הרע, שמור משלא כסדר, שמור ממחשבות של אנשים אחרים, אתה צריך ענווה. בוא נשאל את השאלה, מה זה גאווה אנחנו יודעים, אבל מה זה ענווה? מי פה יכול להסביר לי, חוץ מאלי, ועוד כמה מתנסים מומחים פה, מה זה ענווה? אוקיי, אז זה דרך נפלאה לתרץ. תמיד זה ההפך ממשהו, נכון? אז מה זה גאווה? ההפך? אוקיי. ענווה זה להצטנע. זאת אומרת, אני עכשיו מתאמן באומנות לחימה שקוראים לה... אני אתייחס כבר לתשובה של כבודו. יש תשובה אחרת אולי? מה זה ענווה? להזדהות עם אחרים. מה פירוש? אני רואה שאני יותר טוב ממנו. אני מביס אותו במשחק אחד-אחד על כדורסל. מביס אותו. בדרך למשחק, אני אומר לו, דרך אגב, עשינו התערבות, נכון? אין לך סיכוי. אולי מה? למה אתה כזה גאוותן? אני אומר לו, עזוב, בינינו. אני מביס אותך. בוא נדבר על עובדות. אני קופץ הרבה יותר גבוה ממך. כדרר יותר מהר ממך. יש לי קורדינציה יותר טובה משלך. אני צולפת אותו ממך, אני הולך להביס אותך, אחי. פתאום אני אומר לך, תגיד לי, אתה כזה גאוותן, אתה לא מתבייש. מה אתה רוצה, שאני אשקר עליך? אין בעיה, אני לא יודע אם אני אנצח אותך, אולי אתה. צביעות. אז להיות ענב זה אומר להיות שקרן. אני לא יודע מי אנצח, לא יודע, נראה. אני יודע בוודאות שאני הולך להביס אותך, כי אין לך מושג בכדוסל, ואני מתאמן בזה כל כך הרבה שנים. ובינינו זכיתי בשחקן מצטיין שש פעמים רצוף. אני אחד המובחרים בנבחרת הקדטים של ישראל. אין לך סיכוי, אתה לא מבין שאתה הולך להישאר על האפס? זו האמת. אז להיות ענב זה לא לומר את האמת? ולומר את האמת זה להיות גאוותן? אתה בא לאיזשהו אדם שהוא גאון, באמת גאון. כשאני הייתי בישיבה הגיע לשם איזשהו אדם שקוראים לו הרב יהושע הכהן. הוא לקח גמרא, היינו תוקעים סיכה על איזושהי אות, שואלים אותו, באיזה אות תפגע הסיכה הזו? בדף פי בית. אנחנו עכשיו בדף בית, תוקעים סיכה. באיזה דף זה יפגע בדף בית? באיזה אות זה יפגע בדף פי בית? זה אומר לך. עוד גמרא ועוד גמרא ועוד גמרא ועוד גמרא, ואומר לך את הכל בעל פה, בעל פה, בעל פה, בעל פה. כל המילים הקטנות, כל האותיות הקטנות בצדדים. אומר לו, הרב, אתה גאון. לא, אני עם הארץ. אז אתה שקרן. בינינו, אתה גאון. אתה גבוה, אתה חזק, אתה גאון, יש לך זיכרון טוב, אתה שחקן קבוצה מצטיין. צריך להגיד, אתה צודק. כשהוא אומר, אתה צודק, זה כאילו מתגאה. תחשיבו שאני אגש לפה, שלום, שמי רב יהושע כהן, אני אחד מגאוני ישראל בשס, בתלמוד הבבלי, אני גאון שאי אפשר לתאר, הזיכרון שלי הוא פשוט פנומנלי. אי אפשר לתאר, אני בזיכרון שלי מעורר השראה. אז מה? אז לעומת זאת, מה אתם רוצים שיגיד? אני, איפה אני עם הארץ? אני לא יודע כלום, לא למדתי כלום, לא תורה, לא משנה. אז מה, מה, מה זה להיות ענב? אוקיי, לא שלי, אבל אני מביס אותך, שחבל לך על הזמן. אוקיי. נתתי לך, אבל תדע לך שנתתי לך, כי בלי העין הרע יש לי עושר גדול מאוד. זה לא גאווה? אתה יודע מה, אפילו אני לא אתרברב, אפילו בלב, אם אני אבין שבינינו אני מביס אותו, אז כתוב, תועבת השם כל גבה לב. גם אם בחוץ אתה אומר, מה פתאום, אני קטן, אני זה, אבל בלב אתה אומר, בינינו אני שם פה את כולם בכיס הקטן וכדורסל. אז מה זה ביטול עצמי? מה, אני לא קיים? אז מה זה אומר? אני יותר טוב ממנו בכדורסל או לא? אני יותר טוב ממנו בכדורסל או לא? במוסר, בלימוד, בכסף. אוקיי. אני אגיד לכם מה זה ענווה, בתכלית העניבות. מה זה ענווה? בוא נלמד עכשיו באמת, באמת, באמת לעומק מה זה ענווה. ענווה זה כך. שאצלנו רבי שמעון בר יוחאי אומר, ראיתי בני עלייה בעולם, והם מועטים. אם שניים הם, זה אני והבן שלי. ואם יש רק בן עלייה אחד בעולם, זה אני. זה הוא ממשיך בספר הזוהר. כן? בגמרא במסכת סוכה הוא אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים, אם אלף הם זה אני ובני, ואם שניים הם, אני ובני. בספר הזה אומר, ואם אחד הוא, זה אני. זה נקרא ענווה. שרשב"י אומר, בכל העולם כולו יש בן עלייה אחד, אחד שמתעלה ברוחניות ורואה מראות באספקלריה מהירה. אתה יודע מי זה? אני. זו ענווה בתכלית. אני יודע שאתם רוצים לזרוק עליי עגבניות, כבר נסביר. ענווה באמת זה שאחד מגדולי הצדיקים בעם ישראל קראו לו בן עזאי, בגמרא במסכת בכורות אומר, כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום. איך הוא אומר כזה דבר? הרי כתוב יהללך זר ולא פיך. איך הוא אומר כזה דבר? תן לכם גמרא עוד יותר קיצונית, גמרא במסכת סוטה בדף האחרון אומרת, מיום שנפטר רבי יהודה הנשיא, בטלה הענווה מן העולם. בא רב יוסף ואומר, פתאום, אני נמצא פה. לא ראיתם? אל תאמר שבטלה הענווה, כי אני קיים עדיין. הוא מעיד על עצמו שהוא ענב, והוא רוצה שיכתבו את זה במשנה. מה אתם אומרים? אז דברי אמת מותר לומר? אז למה כתוב בהלכה, שימו לי, אני מבלבל פה את הכל לגמרי, בהלכה כתוב שמותר לך לשנות בדיבור משום ענווה. מה הכוונה? נניח וסיימתי את כל השס, ואתה שואל אותי, אליהו, סיימת את כל השס? אני אומר לך, חצי. מה, מותר? כן. משום ענווה מותר לשנות בדיבור. אז איך רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה? בן עזאי, רב יוסף, אתם יודעים מה? רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, כותב על עצמו בספר החזיונות. פגשתי מגיד עתידות. והוא אמר לי שכל חכמי ישראל לא יגיעו בחוכמתם לקרסולי. מה הוא כותב בהמשך? קודם כל, למה אתה כותב לי את זה? הוא לא כתב. אבל מה הוא כותב בהמשך? ולא נפל דבר אחד מדבריו ארצה. איך תסבירו את זה? בא רבי חיים ויטל, כותב לנו, אמר לי מגיד עתידות שהיו מאומתים כל דבריו. כך מספר רבי חיים ויטל, אמר לי מגיד עתידות, כל חכמי ישראל לא יהיו בקרסוליך בחוכמה. והאמת הוא צדק. כך כותב רבי חיים ויטל, לא נפל דבר מדבריו ארצה. מה קורה פה? פעם כתבתי איזשהו אלון שמקבץ מאות של מקורות של גדולי התנאים והמוראים והצדיקים בכל הדורות שכתבו שבח מבהיל על עצמם, והם ידעו שכתוב יהללך זר ולא פיך. אבל האמת, על פי הספרים, זוהי תכלית הענווה באמת. איך זה יכול להיות? מה, איך זה מסתדר? אז כך, ענווה זה שיש אצלי תחושה, לא ידיעה או רעיון, תחושה בכל ההוויה שאני מצד עצמי באמת כלום. יש לך מודעות ברורה לגבי הכישורים שלך, אתה מודע לכל הכישורים. אם אתה לא מודע לכישורים שלך, זו ענווה פסולה, אומר ספר הזוהר. אתה מודע לכל הכישורים, אבל בכל ההוויה שלך יש תחושה, לא רק רעיון, תחושה שמי שכרגע מחיה אותי ונותן לי את הכוח, ואני מתפרץ בתודה והודיה כל יום על מה שיש לי, זה הכוח האחד שמפעיל את כל העולם. עכשיו, אצלי, אני אומר לכם את האמת, זה עדיין לא ברמה כזו. לכן מותר לי לשנות משום ענווה. כי אם תשאל אותי, אליהו, סיימת את כל השס? שבינינו לא סיימתי, כן? אבל אם חשבת, ואתה אומר לי, אליהו, סיימת את כל השס, ונניח באמת שאני סיימתי, מותר לי לומר לך, לא, סיימתי חצי. כי אם אני אומר לך, כן, סיימתי את כל השס, תחדור גאווה בליבי. מה, אבל אתה לא יודע שרק אחד מחיה אותך? אצלי זה לא בכזו רמה של בהירות. אם זה היה אצלי בכזו רמה של בהירות, הייתי שר ומשבח את בורא העולם כל יום, רק בגלל שאני נמצא עכשיו מעל האדמה ולא מתחתיה. אבל אם קמת ואתה מעל האדמה, ואתה נושם בלי מכשירים, וברוך השם שומע, מערכת האקוסטית פה עובדת, והעיניים, אני רואה דרכם ונושם, ויכול גם לקום מהמיטה, ואין כאבי גב, וללכת בבית. ויש גם בית, ואישה וילדים ומזגן וכסף בבנק, ואני עדיין לא משבח את בורא עולם אלא להפך, מתבאס על איזשהו פנצ'ר שיש לי בגלגל, קרה גם לי, אז אני עדיין רחוק בתכלית הריחוק מענווה. אני יכול לומר, אני לא גפתן, אני ענב. אבל ענב זה שבכל ההוויה שלך יש חקיקה בתת עמודה, בכל האטומים שבהוויה יש כוח אחד שכרגע, כל שנייה מחדש, מנשים אותי, מחיה אותי, נותן לי כישורים, נותן לי רעיונות, נותן לי עצות. הרי הוא יהב לך עצה למקנה נכסים, הוא מטביע בך עצות לנדלן, עצות לפטנטים, עצות בוא נעשה איזה קומבינה עסקית ונרוויח. מי נותן לך את זה כל פעם? זה היסוד של הבריאה. מי שמחיה את כל היסודות, את כל ארבע היסודות שבבריאה, אש, מים, רוח, עפר, זה רק בורא אחד. עכשיו, אם הייתי חוקק את זה בשינון של איזשהו משפט, אז הייתי לא רק חוקק את הענווה, אז זה היה קצת יותר ענווה, אז קצת יותר עושר ואינטליגנציה רגשית. הייתי יכול לשמח את עצמי בדברים הפשוטים, לייצר שמחה והתפעלות מיד שאני יכול להזיז אותה, ברוך השם. אבל היות ואני רחוק מהענווה, ואני לוקה באיזושהי קליפה שקוראים לה מובן מאליו, אני לא אוחז בקצה האחרון, שאני אוחז בבחינה הזו של ארום יצאתי מבטן אמי, באתי לכאן מרושש מהכל, ופתאום ברוך השם שפע של גרביים, נעליים, בגדים, ג'קטים, מעילים, ספדרים, בית, מזגן, ספה, נכסים, סכום, שיש, ארונות מטבח, רכב, אישה, אנשים שאוהבים, חברים, מיילים, מחשב ופלט, זה, כל זה הופך למובן, הכל כבר אחורה, מובן מאליו. עכשיו בוא נסתכל מה חסר ונתלונן על זה. כשיהיה לי מזכורת של 8,000, חבל על הזמן, הגיע ל-8,000, נשכח תוך שנייה, הכל מובן, שיהיה לי 20, ונהיה לו 20,000, וגם ב-100,000 עדיין חסר לו, והוא מתלונן ובוכה על מה שעדיין לא שלו. זה טבע האדם. עכשיו, אם אני אחקוק בליבי כזו ענווה, ויגיע לרמה הזאת של בן עזאי, הידיעה הזו היא כל כך חזקה שאין סכנה כבר בגאווה. הוא יכול לגלות לך את המעלות שלו ואין לו שום פחד מגאווה. אם הוא כזה שעדיין הוא יהיה לרמה של ביטול כל ההרגשות, כמו שכותב רבי נחמן, הוא צריך להשתדל לשנות משום ענווה. אבל אם הוא הגיע לדרגת ההשתוות, כך קוראים לזה בספרים, שאם תבזה אותו ברבים או תשבח אותו ברבים, הוא פשוט מרגיש בדיוק אותו דבר. אדם כזה אומרת אצלנו הגמרא, שרי לאיניש לאודויי נפשי, מותר לו להודיע את מעלותיו. זה אפילו נפסק להלכה במקום כזה שנקרא אצלנו שוט הרשב"א, שאומר מותר לתלמיד חכם שהגיע לדרכה, לא אנשים שהם עמי הארצות ומשחקים אותה תלמיד החכמים כמוני, אלא אדם שבאמת אוחז שם, שהוא כל כולו שירה ושבח והודיה ואושר ושמחה ושליטה ברגשות וחמלה ואהבה ונתינה ורחמנות, אדם כזה יכול לשבח את עצמו. בדורנו זה מאוד מאוד נדיר, אבל דורות קודמים, הסתכלו בספריו של רבי נחמן מברסלב, איזה דרגה של ענווה, לא איזה מהשבחים שלו על עצמו. הבעל שם טוב, הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כל כך הרבה תנאים והמוראים. איך משה רבנו כותב על עצמו, והאיש משה ענב, מכל האדם אשר על פני האדמה, ומביא את הספר הזה לעם ישראל? חשבתם פעם? זאת אומרת, מי כתב את זה? תורה שבכתב, חומש, מי בראשית, עד סוף ספר דברים, לעיני כל ישראל, מי שכתב מילה במילה, מפי הגבורה, מפי הבורא, משה רבנו. הבורא אמר לו, כתוב כך, הוא כתב, תכתוב כך, הוא כתב, אבל הוא כותב את זה על עצמו ומביא את זה לעם ישראל. ברגע שהוא נתן להם, הוא כבר לא נהיה ענב, נכון? איך לא תיכנס בו גאווה שהבורא עולם משבח אותו ליד כולם? אלא, כותב רבי נחמן, וזה אני אסכם את הסוגיה הזו, בתורה ד' בלקוטי מורן, צדיק שהגיע לביטול כל תחושותיו ורגשותיו, יכול להגיע לדרגה כזו. היות ואנחנו באמת יודעים את מקומנו, מבינים שאנחנו באמת תכלית הגאווה וקשה מאוד לשמוע על ענווה כרגע, אז פשוט משתדלים לשנות משום ענווה. זה העניין. איך זה קשור לשפע בחיים שלנו, להצלחה, למשיכה של כסדר? כמו שכותב תלמיד רבי נחמן, הוא ימשוך על עצמו כסדר בגוף, נפש, ממון, רוחני וגשמי. אם תעשה פה עבודה מסוימת בתפיסה של עצמך, בזווית הראייה במוח שלך, מובטח לך לאושר, כך הוא כותב, ברוחני. איזה כזה להיות עשיר מבחינה רוחנית, מבחינה רגשית, מנטלית, תענוג, ואושר גשמי בעולם הזה, כך הוא כותב בהלכות פורים בהלכה ו' בספר שמר על פי תורת הקבלה את כל ההלכות שלנו. איך אני אזכה לזה? אז אומר רבי נתן, הסיבה שאתה לא מקבל את ההשפעה הזו, בגלל שאתה אוחז ואתה מראה להנהגה של מעלה, אני אוחז במובן מאליו. הנה פה. עכשיו, מי שאוחז במובן מאליו, בוודאי חברים, אין סיכוי. ככל שהוא יקבל יותר טוב, הטוב הזה, תוך שנייה, יהפוך למובן מאליו, כאילו, התרגלנו, ואז הוא עוד פעם ממשיך להתלונן ומחפש את החוסרים הבאים. למשל, קרה לכם ששיפצתם את הבית? פתאום יש הרגשה נעימה, 3-4 ימים, שבוע של וואו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. האם זה עשה אותנו פחות כעסנים? האם נעשינו יותר מאושרים? פשוט התרגלנו ליותר טוב, תוך כמה ימים הדבר הזה עבר את הקו האדום במוח, חלק מהשגרה שבחיים. אתה ממשיך להתעצבן, להיות עצוב, להיות מיואש, מדוכא, ממשיך עם אותן חרדות ופחדים, אין שיפור, אלא יותר נוח. מטלפון, שאתה מדבר עם עשרות מפיצים, כך זה היה לי, היו לי עשרות מפיצים בחברת שיווק, הייתי צריך לדבר עם כולם, 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 כל יום שיחה. פתאום הגיע טלפון עם הודעות אס-אמס. זוכר שהייתי זה פעם שהייתי בהלם. עכשיו בלי לדבר עם אף אחד, טאק, בום, נשלוח לכולם, מדהים. שלחתי, תוך שנייה התרגלתי, זה הפך להיות יותר נוח, אבל לא נעשיתי יותר מאושר. לא הוכחתי להנהגה שמעלה, אני יותר מאושר יום-יום, מה פתאום? פתאום יש מחשב, ופתאום יש לי גם סקייפ לדבר עם חברים מחוץ לארץ. הכל נהיה יותר נוח, הרכב, הבית, הנגישות לדברים, ואתה שופע בנכסים, בחפצים, בכל מיני גאדג'טים למיניהם. אין עושר יותר, יש יותר נוחות. למה? כי אני אוחז בתפיסה שלי, באמונה התת-הכרתית, בכללים אחרים. מה זה כללים אחרים? עולם ה-NLP, הניתוב הלשוני הפסיכולוגי, קובע שלכל אחד מאיתנו יש כללים במוח, והם אלה שקובעים את האינטליגנציה הרגשית, הם אלה שקובעים את העושר. יש לכם כללים במוח. מה זה כללים? יש לכל אחד מאיתנו במוח אמונה פנימית. מה חייב לקרות כדי שאתה תרגיש טוב? ומה צריך לקרות כדי שתהיה עצוב? לא מה שקורה בחוץ קובע אם נהיה מאושרים או לא, אלא מעין פירוש פנימי על מה שקורה בחוץ. אתם תראו שני אנשים, אותו אתגר, אותו כישלון, אותה התרסקות או אותה הצלחה, כל אחד מגיב אחרת לגמרי מבחינה רגשית. אז מה שקובע את איכות החיים זה לא הנסיבות החיצוניות, אלא מה? הכללים שלך במוח. מה זה כלל במוח? יש לך אמונה, מה חייב להיות כדי שתרגיש טוב? דוגמה מאלפת. פגשתי אישה אחת שאומרת שהיא סובלת כל יום מטען רגשי כבד מאוד של צער. שאלתי אותה מה קרה. אומרת שהיא מטפלת באדם מסוים שהוא זקן, וצריך ממש לטפל בו כמו תינוק, אתם יודעים. האדם הזה חלה, הגיע מצב שעכשיו היא מטפלת בו. היא אומרת, כל פעם שאני מגישה לו את האוכל, בידיים שלו הוא שולט. כשהוא מסיים לאכול את האוכל, הוא זורק את הכפית על הרצפה. למה? איפה טיפת הערכה באישה שמטפלת בך? כל פעם אני מחכה, אני רואה איך שהוא מסיים את האוכל, זורק את הכפית על הרצפה, אני פשוט מתמלא בזעם. אני רוצה להרביץ, לא יודעת מה לעשות. ואז רציתי להסביר לה, האם אפשר לשנות את זה? היא אומרת, הוא לא יקבל לעולם, זה הוא וכו'. רציתי לומר לו, אולי תשני את הכללים במוח. תגיד, מה הכוונה? כללים זה מעין אמונה תת-הכרתית שאומרת כך, מה חייב לקרות כדי שתהיה מאושר? יש אנשים שאצלם הכללים הם מאוד מאוד רחוקים, זה אומר שהם בחיים לא יהיו מאושרים. אני אהיה מאושר רק כשהנכד שלי יצליח בעבודה שלו ויתחיל להיות נדיב עם אשתו. מה הסיכוי שאדם כזה יהיה מאושר? הוא שינן, קבע לעצמו בלי לשים לב איזשהו כלל במוח. מה חייב להיות כדי שתהיה מאושר? המון דברים! הכלל שלו זה לא רק מספיק שאני עומד מעל האדמה, אז אני מאושר. מה פתאום? כל זה שטויות, כל זה אינו שווה לי. רק כשהנכדים שלי כולם יהיו, בעצם הוא יצר אצלו איזושהי תפיסה פנימית, רק כשמשהו חיצוני שאין לי שליטה עליו יתקיים, רק אז אני אהיה מאושר. אין בעיה לשאוף, אבל אל תיצור את זה בלי לשים לב ככלל בתת ההכרה. אנשים לא מאושרים זה אנשים שיש להם הרבה מאוד כללים שרק אם הם יתקיימו הם יהיו מאושרים. עכשיו, את קבעת בדעתך איזשהו כלל בלי לשים לב. הכלל הזה נחקק. ואם לא תהיה מודעת לכוח של כללים, העושר תלוי, עומד על בלימה. מה הכלל? אם הוא זורק את הכפית על הרצפה אחרי שאני מטפלת באותו זקן מבוגר, אני לא יכולה להיות מאושרת. זה פשוט פגיעה בכבוד. אלא בואי תשני את הכלל. בואי ננסה ליצור במוח כלל כזה. הוא חייב לזרוק את הכף על הרצפה. חייב. הוא חייב. זה כלל. האיש הזה, יש כמה שלבים. א', הוא מקבל את האוכל, הוא אוכל, סוף האכילה הוא צריך לזרוק את הכפית, ואני פשוט לוקחת את זה ושמחה. יכולה לשנות כזה כלל? אז לא ישכח שבאותה שיחה אחת, עושים עבודה כזו. זה פשוט מדהים. כל יום סבלתי צער, כל יום. זה אפשר פשוט לשנות את הכלל במקרה הזה. כמו שאדם מתחיל ללמוד הלכה, וכל הלכה כזו הפכה לכלל איך להתעצבן על אנשים שלא מקיימים את ההלכה הזו. הוא היה נכנס לבית כנסת בהתחלה, הוא שמח עם כולם. פתאום הוא למד 11 כללים מה אסור לעשות בבית הכנסת. ואז הוא רואה שכולם לא עושים את זה. אז יש לו עכשיו 11 כללים נוספים איך להיות עצוב. כללים זה מסלול אל מערכת העצבים שלך. כלל זה מסלול אל מערכת העצבים. מהם הכללים שלנו כדי שנהיה מאושרים? רק שיהיה לי בית כזה, ורכב כזה, והצלחה כזו, ואתר אינטרנט עם כך וכך כניסות, רק אז אני אהיה מאושר. מה אדם כזה עשה? ברור שזה לא טוב. הרחיק את הסיכוי לאושר. הרמה שבטוח שכשהוא יגיע לשם, הוא ישים עוד איזשהו כלל רחוק מאוד. זה מעין חוק מרפי כזה, תגיע לשם, תחפש עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים ליצור מערכת של כללים, שמה צריך לקרות כדי שאתה תהיה מאושר, היא פשוטה ביותר. אפשר לעשות את זה ביום אחד, בהחלטה אחת, ובשינון בפעם אחת, להתחיל לפחות כזה תהליך. או, האם הדבר הזה יעכב הנאה לפעולה? זה בעצמו כלל מה שאמרת. אנחנו נראה שהמציאות תוכיח שככל שאדם פתאום יש לו כלים יביא אותו לשמחה ולאושר, אז המוטיבציה שלו והפירושים שלו על מה שקורה וההנאה שלו לפעולה היא הרבה יותר חזקה. הייתי אתמול באירוע, יכולתי להציג אותו לעצמי ככלל של הצלחה ולהסתכל על כל כך הרבה דברים משמחים, ואילו אדם אחד שאני מכיר, לפי הכללים שלו זה גהנם האירוע הזה. אני במוטיבציה שלי עכשיו בשמיים, הוא דווקא העביר הילוך אחד אחורה. עוד כמה אירועים קלה לו לפי הכלל שלו, עוד כמה אירועים קלה, הוא פשוט מתרסק ונעלם. אני מבסוט עד הגג. יש לי הרבה יותר מוטיבציה להתקדם. אותה אישה חקקה כלל חדש. תחשבו שאנחנו יושבים פה בהרצאה. זה קרה לי פעם אחת בבית ספר. בעקבות ספר שקראתי של אנטוני רובינס, קיבלתי שם רעיון מדהים. הייתי בבית ספר, ומדי פעם הייתה שם תקלה באזעקה. אגב, זה היום גם כן קרה לי באיזשהו ארגון שהייתי. כל כמה דקות יש תקלה באזעקה, וטרח, ציצול חזק של איזה 10 שניות. עכשיו, יש שיחה. קבוצת אנשים בבית ספר. כל כמה שניות, טרח, צלצול לכולם, מה קורה פה עם הבית ספר הזה וכו'. אמרתי להם, חבר'ה, בואו נעשה כלל. כל פעם שיהיה צלצול כזה, בקשר כולנו פה נמחא כפיים, כפיים סוערות, ונזכר במשהו טוב שיש לנו בחיים. ונאמר תודה כזה בלב. הלב יזעק תודה. אוקיי. הגיע הצלצול, כולם טרח, מחיאות כפיים, הסתיים הצלצול, כולם באנרגיות שחבל על הזמן. בלך הרצאה שוכחים מאותן אנרגיות, מגיעים עוד פעם למצב רגיל, עוד פעם ציצול, וואו, כל המחיאות כפיים, וזה מעורר צחוק כזה בקהל, כולם מבסוטים שחבל על הזמן. ברוך השם, היו לפחות 10 ציצולים בהרצאה הזו. עם כמה עושר היה? שינינו את הכללים. עכשיו, צלצול כזה יש לכל אחד מאיתנו. עוד פעם המגבת על הרצפה! עוד פעם יש טיפות של בוץ בבית? עוד פעם תפסו לי את החנייה? עכשיו, יש הרבה מאוד כללים לשנות אותם להתמודד. מה שרבי נתן פה מציע, בוא תשנה כלל גלובלי אחד. במקום להתעסק בענפים, בוא תיקח איזה כלל גזע אחד, קורא לזה כלל גלובלי. שנה את הכלל הזה, תקשר חוויות אדירות של עונג לתפיסה של הכלל הזה. תקשר חוויות אדירות של כאב לכללים הפחות טובים, ותראה איך אתה משתנה. אם נעשה את השינוי הזה שאני מדבר עליו עכשיו, אנחנו מגיעים בעזרת השם, לשליטה חזקה מאוד יחסית ברגשות. אומנות התגובה שלנו למאורעות משתפרת פלאים מאותו ערב שעובדים על זה. אומנות התגובה. ועל פי מה שאומר את תורת הקבלה, כשאתה תגיע לשליטה כזאת ברגשות, אתה תמשוך על חייך כזה שפע ברוחניות ובגשמיות. אתה תראה את זה עם הזמן, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, והחיים רק משתפרים, אתה רק הולך ונעשה יותר מאושר. מסביר פה רבי נתן, הסיבה שאבינו לא משפיע עליך שפע כמו שראוי לקבל בן של מלך, היא סיבה אחת. אתה מפחיד אותו, כביכול. מה פירוש מפחיד אותו? אתה מוכיח לו שאתה כל הזמן אוחז למשל בקליפת המובן מאליו. ותדע לך, רוב העולם אומר הפוך, רוב העולם אומר ככה. אם תיתן לי את הרכב ואת הפלאפון ואת הדלקן ותיתן לי את הבית המתאים, רק אז אני אהיה מושב, אני אהיה צדיק שחבך על הזמן, שלום בית, מידות, מוסר, חבל על הזמן, אבל רק שזה יהיה לי. חזקה על האדם הזה, כשזה יהיה לו, את הכל הוא יהפוך בשנייה אחת למאחורי הקו האדון, למובן מלא, ויחפש את היעד הרחוק הבא. וכך כל החיים עד הקבר. אוקיי. זאת אומרת, את אומרת ככה, יש אנשים שהגיעו למשהו מהותי בחיים שלהם? אוקיי. יש להם משמעות. עכשיו, תסכים איתי שכל אחד המהות והמשמעות אצלו היא שונה? אוקיי. אני הכרתי אנשים שזכו למיצוי עצמי של הכישרון שלהם בעוצמה שאי אפשר לתאר. זכו לאהבה והערצה גורפת. מי אמר דווקא? חסר אנשים שיש להם אהבה ממשפחה וילדים ופתאום החילו לחפש בחוץ עוד דברים. זה לא אהבה. כמה כאלה את מכירה עם כזו אהבה שרק המשפחה והילדים זהו, לא כישרון עבודה, קריירה, מיצוי עצמי, בזה הם מסתפקים כל החיים ובאמת עם שלום בית ומאושרים. זה תלוי בכללים של האדם. יש אדם שאצלו האמונה אומרת, מספיק שיש לי את זה, זה חבל על הזמן. יש אחד שאומר, גם כשיש משפחה ואהבה וילדים, צריך עכשיו קריירה מוצלחת. יש לו קריירה מוצלחת, עכשיו צריך מיצוי עצמי, להיות יותר טוב מכולם בקריירה שלי. הוא מגיע לשם, צריך גם קצת סמים. מגיע לשם, מגיע לשם, מגיע לשם, בסוף יש לו עושר אדיר, אהבה גורפת מכל העולם, כישרון מדהים, קריזמה מטורפת, קוראים לו אלוויס פרסלי, ומת ממנת יתר. או ויטני יוסטון, או כמה שמות כאלה יש בעולם. הם השיגו הכל, 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 אהבה, הרצה, רדיפה, חיזור, כסף, מיצוי עצמי, כל העולם. מה? מספיק בריאים בנפשם, גם כן לא ימצאו את הסיפוק. העניין פה זה לא התוצאה או המהות, אלא מה אתה מגדיר כמשהו מהותי בתפיסה שלך. אוקיי? כי תראי את אותם אנשים באותם מקומות. אחד מאושר עד הגג, השני מתוסכל. זה מה הכלל? מאיזה זווית אני מסתכל? רגע, רגע, שאני עוד מעט אתן זמן לשאלות, בסדר? כן, כן. בגדול, רבי נתן ברסלב אומר, יש מובן מאליו, כל עוד אתה אוחז בתפיסה הזו, זה אומר שאתה מפחיד את ההנהגה של מעלה, אל תשפיעו עליי שפע. למה? כי כמה שתגיד, כשיהיה לי אני אהיה מאושר, אתה שקרן, אתה משקר את עצמך. כי כשיהיה מה שיהיה, אתה תראה שהכל עובר למאחורי הגב, והכל. לא, לא, רק שיהיה לי את הבית, הכסף, נסלק את החובות, שאישה תתאים לצרכים, הכל יהיה בזה. אז אני אצדיק ומאושר. שקר גדול. אם עכשיו אתה לא מייצר שמחה גדולה בחלקיך, למה שתייצר אז? אתה תהפוך את הכל למובן מאליו תוך שנייה, ואז עוד פעם תסתכל על מה שחסר. אלא מה? כל עוד אתה אוחז שם, אני מפחד, אומר הבורא, להשפיע עליך, כי אתה תתרחק ותסבול ותצטער יותר. יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. כשהייתי אברך כולל, מה שהיה חסר לי בחודש, בסך הכל 300-400 שקל לסגור חודש. זה היה החוסר שלי. כשהייתי בכיר בחברת שיווק מסוימת, מה שהיה חסר לי זה עוד $10,000 לזכור בדיבידנד. אז שם זה $10,000, פה זה היה 300 שקלים. ככל שתתקדם יותר, כמה שתחשוב, החוסר יהיה גדול יותר, הלחץ יהיה גדול יותר, וכפיות הטובה והמובן מאליו יהיה גדול יותר. אומר בורא עולם כך, תן לי בבקשה ביטחונות. זו ההנהגה. אם תראה לי עכשיו, שאתה שמח במה שהרגע נתתי לך, ואתה לא לוקח את זה לקו האדום של המובן מאליו, אני מבטיח לך, אתה מוכיח לי עכשיו בביטחונות, בהתנהלות הרגשית שלך, שגם שתקבל עוד, אתה עוד יותר תתפרץ בהתפעלות ותודה ועודה. אבל תתפעל עכשיו, מהעיניים, שיניים, ידיים ורגליים, מהמכונית, מהפלאפון, מהאישה, מהילדים, מהיכולת לנשום, מהיכולת לאכול פירות וירקות, מהיכולת לשתות, תראה עכשיו התפעלות. לכן אומר כאן רבי נחמן, שימו לב, איזו עשיר השמח בחלקו, הפשט, שאומר רבי נחמן, על פי תורת הקבלה. אם אתה שמח בחלקך באמת, אתה צריך להיות עשיר בעולם הזה. גם בעולם הבא, גם ברוחניות. אבל הוא מדבר פה על נכסים וחפצים הרבה. ממש הון. הנה הלשון שלו כאן. הון בעולם הזה. מי פה שמח בחלקו? אתה עשיר? אז כנראה שעדיין לא עמדנו, אני ואתה לא עמדנו עדיין. אם, מה זה שמח בחלקו? עולם ה-NLP מלמד אותך איך תייצר רגשות. אתה צריך לייצר עכשיו התפעלות, התחדשות ברגשות בחלקיך. אם עכשיו כל שפע החלקים שיש לך הם במובן מאליו, תדע לך, גם החרסינה החדשה של מחר, והרכב והמרצדס והבית ומה שזה לא יהיה, יהפוך בשנייה למובן מאליו, אתה תסתכל עוד פעם על החוסר. אני רוצה שתוכז בקצה האחרון. שימו לב בלשון של רבי נחמן מברסלב, כי האדם צריך תמיד לאחוז בקצה האחרון ולזכור שנולד ערום. ומשם הכל נאה ויפה בחיים. זאת אומרת, אם אני אוחז בקצה האחרון ואין מובן מאליו, הכל מדהים. אתן לכם דוגמה. הייתה תקופה שאיבדתי את השמיעה באוזן בגלל איזה רמקול שהחיש לי את האוזן, באיזושהי חתונה. שלושה ימים אני אסתובב בבית ויודע שאין לי אוזן, איבדתי את השמיעה. איזה פחד, איזה לחץ, איזה תפילות. לא מספר לי אשתי, לא יודע שלא ילחצו עכשיו, ישגעו אותי. ועוד נתנך לרופא, בוא נחכה כמה ימים. ואני שומע את חבר שלי צועק עליי, אני שם את הפלאפון באוזן השנייה, לא שומע אותו, לא שומע. הלכה האוזן, חס חלילה. בוקר אחד קמתי, אני רואה שאני שומע באוזן, השתפח שמולד. רגע, בוא נראה. רוני, מה העניינים? וואו, אשתי רואה אותי מסתובב בבית מאושר. אבסורד. מה אתה מאושר? מה אני אגיד לה? והוא חושב, אני שומע באוזניים. זה גם כן מהות. אם איבדת עכשיו, הדחף האנושי שלנו הוא, רק כשמאבדים משהו, וואו, כמה מעריכים אותו. וכשמקבלים אותו לכמה שניות, יו, איזה שמחת אין קץ. היה לי איזשהו אירוע גדול וחשוב. כשאני מתכונן לאירוע, הפרו לי כל מיני רעשים בבית, הילדים, הבלגן, היו לי כל מיני תלונות. פתאום אני בא לקום, כנראה שנתפס לי שריר, עשיתי באותו מימון כפיפות בטן עם ריבוי אור. נתפס השריר, אני רואה שאני באמת לא יכול לקום, לא מסוגל לקום. פתאום אמרתי, עכשיו אתה לא תהיה באירוע, לא תהיה באותה חתונה, מה תתרץ? מי יאמין לך שיתפס לך שריר? לא יכול לזוז. אמרתי, בוא נשכב איזה דקה, שתיים, לישון, אולי אני תורב וזה יחזור. הלכתי לישון, כנראה ישתחרר, קמתי. בוא נשלם, תודה רבה לך. עכשיו, בזמן הזה אתה אומר, שיעורי עשים שיעקו את הבית, רק תחזיר לי את היכולת ללכת. כך עכשיו אדם שנפגעה חלילה הראייה שלו, אני מכיר חבר כזה. כל החיים עיניים כחולות, יפות, קוראים לו יוסי, הבן אדם מבית הראייה. עכשיו תגיד לו, בוא נחזיך את הראייה, אבל תסבול כל יום מפקק תנועה, אתה מוכן? תן פקק תנועה, זה סוכר שחבך על הזמן. סיפור מדהים. איזשהו אדם שאשתו התחננה שיתביל את הכלים שקיבלה מאימא שלה, כלים מאוד מאוד יקרים, לך תתביל אותם במקווה. תעשה טובה עם הידיים השמאליות שלך, אל תשבור את הכלים בשעת ההתבלה. אומר לה, בסדר, נשתדל. הוא חטא בזה הרבה מאוד בעבר. ופתאום היא רואה שבמקום שהוא כבר יגיע הביתה השעה 4, השעה 5, 6, 7, הוא לא הגיע הביתה. קשרת, לא זמין, לא זמין, לא זמין, לא זמין, לא זמין. ואז מגיע הזמן שעשר וחצי בלילה היא כבר בוכה, לא יודעת מה לעשות, מדליקה נרות לילד צדיקים, איפה הוא? 10:30 בלילה הוא מתקשר. אשתי, את שומעת אותי טוב? איפה אתה? מה קרה? שבי שנייה רגע לשולחן. מה קרה? דבר איתי. אני מדבר איתך עוד 5 דקות. בום, נתק את הטלפון. מה קורה איתו? לאן הוא הלך? אחרי איזה 5-10 דקות שהוא מותח אותה, קשר אל אשתי, שבי רגע בבקשה על הכיסא, מה קרה? דבר איתי! תקשיבי טוב. הייתי עריק מהצבא, את יודעת, הלכתי לפני התבלת הכלים לאימא, על המזל הגיעו לוקדי עריקים ולקחו אותי. מה? בוא נתגלם שיש לך פה 8 ילדים, מה קרה? לוקדי עריקים. מה זאת אומרת? מה עכשיו אתה תהיה בכלא? אומר לה, לפחות כמה חודשים. אני לא מבינה, מה זאת אומרת? חכי, זה עוד כלום, הלוואי וזה היה זה. הייתי מוכן להודות ולשבח ולשאיר על כלא כמה חודשים. הייתה שם איזושהי קטטה עם אחד השוטרים הצבאיים. ונפלט כדור, זה פגע לו בבטן. הוא במצב אנוש. היא שומעת את זה עוד מעט מתעלפת. אני לא יודע מה לעשות. אשתי, עבדתי עלייך, פתחי את הדלת. סך הכל נשבר סט של כלים, זה הכל. יכול להיות שתזרוק אותו מהמדרגות. יכול להיות שהיא פשוט תיגש אליו ותחבק אותו, ריבונו של עולם, שישבר כל הכלים בבית. יש לי פה בעל, והוא לא בכלא, והוא לא הרג אף אחד, השתבח שמו לעד, איזה כיף. דוד המלך אומר, חסד ומשפט, עשירה לך השם הזמרה. גם כשיש חסד, הצלחה, וגם כשיש משפט, דברים שלא כסדר, פנצ'ר בגלגל, פלאפון הלך לאיבוד, שריטה קטנה, חסד ומשפט, עשירה לך השם הזמרה. אני פשוט רוצה לשיר לך. תראו בתהילים, מזמור לדוד, שיר, בברוכו מפני אבשלום בנו. זאת אומרת, כשהבן שלו רוצה להרוג אותו, תחשבו איזה בס הזה, כאילו הבן רוצה להרוג אותך, אתה בורח מהבית והוא שר לבורא עולם שירים. זו בחינה מאוד מאוד... עכשיו, אני לא מדבר על דרגות כאלה עכשיו. אני מדבר על דרגה של סט של כלים שנשבר. מישהו מפריע לך, עקף אותך בתור, תפס לך את המקום, פלאפון לא הולך עכשיו, לא עובד, יש איזה פקק תנועה. יש שתי בחינות, להראות לבורא עולם, סתום את צינורות השפע, כי אני אוחז במובן מאליו. וכמו שאמר המן, כולם משתחווים לו בחותם של המלך, יש לו עושר וגדולה, והוא אומר, כל זה אינו שווה לי כשאני רואה את מרדכי. אחד לא משתחווה לו. וזה אחד כזה עם זקן ופאות שם, מרדכי יהודי, לא משתחווה. כל זה אינו שווה לי שמרדכי עומד לשער המלך. למה? אז מה אני בעצם אומר לבורא עולם? תקשיבו, לא שלם, עיניים. יכולת לראות, לשמוע, להריח, לדבר, לנשום בלי מכשירים. סליחה, אני כבודכם להתפנות בלי מכשירים. יכולת לרוץ, לקפוץ, לקפץ, לאכול, לשתות, לקנות, להרגיש נעים, משפחה, חברים, אוהבים. כל זה אינו שווה לי כשאתה שם אותי עכשיו בפקק תנועה. לא שווה כלום. עכשיו, מה אני אומר לו בעצם? אני מדבר כמובן על עצמי, זה ניסיון של כולנו. אני אוחז במובן מאליו, ריבונו של עולם. לא מעניין אותי שום דבר. תעשה שהכל יהיה לי עכשיו בנחת. וגם כשזה יהיה בנחת, גם זה יהיה מובן מאליו. תן לי עוד קצת נחת, ועד 120 אני אחשוב שרק... אם אני מתאמץ, כי האדם צריך לאחוז תמיד בקצה האחרון, ולזכור שנולד ערום, כמו שכתוב, ערום יצאתי מבטן אמי. תדע לך, אתה באת לעולם הזה מרושש. עוד דבר תזכור, אומר רבי נחמן, מלבד שתזכור את הקצה האחרון שבאת אפס מאופס, אז תודה על זה שיש עיניים לראות, זה לא מובן מאליו, ואוזניים וכו' וכו', ויכולת לחיות. תזכור, מצד מעשיך באמת, לא מגיע לך לחם צר ומים לחץ, אתה כותב. אפילו צדיק גדול, אין צדיק שיעשה טוב לא יחטא. מצד האמת לא מגיע לך כלום. לא מגיע כלום, אתה עכשיו ערום... אז רגע, אז מאיפה באו כל הפיצות האלה וכל השפע הזה? חסד חינם נותן לכם לאכול בשר כי לעולם חסדו. אז לא נודה, אנחנו אוכלים משהו שלא שלנו. ממש כך. עכשיו, אם אני מזכיר את זה ומחיה את זה ומייצר שמחה בחלקיי, הופך בזהות העצמית של אני אדם ששמח בחלקו, אז לאט לאט הרגשות של תודה והודיה הולכים ומתחזקים את עצמי. ואז לאט לאט, אם אני זוכר בקצה האחרון, שימו לב, אני רואה תודה, חושב תודה, שומע תודה, מריח תודה, מדבר תודה. איך אני יכול להטיס את התודעה שלי לקצה האחרון? לאותה אישה, הבעל מתח את זווית הראייה לאיזשהו מקום חמור, ואז שהיא ראתה שנשבר כלים, כפרה על הכלים האלה, ושישברו כל הכלים. העיקר שאתה חי, ברוך השם. מה כבר חשבתי? נכון? זאת אומרת שהוא בעצם מתח לה את זווית הראייה לאיזשהו מקום מסוים, חמור. ומשם היא ראתה שהמציאות כזה כלום. תמיד אדם יחשוב, אם הייתה חלילה עכשיו הולכת לאיבוד עין, היית מוכן לקבל אותה ולקבל את האלה שלא כסדר הזה? בטח, גן עדן. עכשיו ייקחו איזשהו אדם מאיזושהי מחלקה שעובר טיפולים של הקרנות, ואמרו לו, תשמע, אתה מוכן להתחלף עם פלוני, תקבל את הפקק תנועה או את הזה? בעונג רב, בשיר, בהלל ובהודיה. אז אם אני אראה לבורא עולם, תראה, לאט להעצים לב, אני מתחיל לדבר יותר תודה. אני מתחיל לשמח את עצמי, אני מתחיל להודות על הדומם. תודה ריבונו של עולם על זה ועל זה. הפה שלי מתחיל לומר תודה כלפי חוץ, אני מותח את התודעה לזווית הזו. ככל שאני יותר אומר תודה על מה שקיים, תודה ריבונו של עולם על מה שקיים, בכל צעד, כל מה שאני אומר, מתחיל, הלב מתחיל לזעוק זעקות של תודה, הדבר הזה הולך ומתעצם וגדל כל יום. ככל שהרגשות של תודה מתעצמים, אני מתקרב יותר לכאן. ואז מה אומר הבורא? תראו, נותן לי ביטחונות. כך אומרת תורת הקבלה. יש ביטחונות. עכשיו, כשיושפע עליו שפע, חוכמה, גדולה, התנשאות, עושר, הוא פשוט יותר יזעק תודה, יותר יגיע לענווה, יותר יתקרב בהכרת הטובה. אין בעיה לזרוק עליו עצות, חוכמה, כוח, גבורה, ביטחון, גדולה. הוא כותב, ספר הזוהר אומר, מן דאי הוא זעיר, הוא רב. מישהו רואה את עצמו בקצה הזה של קטן, של אפס, יהיה גדול מאוד. ומאן דהוא רב, הוא זעיר. מי שעכשיו תמיד מחפש את מה שאינו שלו, משווה את עצמו לאחרים, מסתכל על חצי הכוס הריקה, אומר רבי נחמן, סותם את צינורות השפע. מה שמגיע לו אפילו לא יקבל. שתי פעולות מעשיות, ובזה אנחנו נסיים. א', צבא חזק בונים רק בעיתות שלום. אתה לא יכול להתחיל לייצר טילי חץ בזמן מלחמה. כשיש שלום זה הזמן להתחיל לחזק את הטילים, נכון? כשאנחנו במצב של שלום, קל יהיה לתרגל את זה. ואז פתאום יש איזשהו אתגר, איזשהו משהו שלא כסדר, יהיה קל להתמודד. אבל לא שאתה משמע את זה ויגיד, אוקיי, בוא ננסה, ואז יש לו עכשיו איזה מישהו חלילה, טיפה שרת לו את הרכב, אני לא יכול להגיד שהכל תודה, כי הוא לא התאבן את זה לפני כן. אחד, תרגיל הראשון, המעשי, הוא תשומת לב. תשומת לב, תשומת לב לקצה האחרון. איך אני עושה את זה? אני יושב בבית שלי, עוצם את העיניים, ואומר לעצמי, אדם תמיד צריך לאחוז בקצה האחרון. אני אומר את זה במילים. האדם צריך תמיד לאחוז בקצה האחרון. ארום יצאת מבית אנימי. אז רגע, אז יש לי עכשיו עיניים. תודה ריבונו שם על העיניים. לחשוב שנייה אחת. אם לא יהיו עיניים, איזה צער זה? יש עיניים? תודה רבה. יש יכולת לשמוע את מי שמדבר עכשיו בשיעור? נכון? איזה כיף. איזה כיף. אני יכול לשמוע. אז אני שנייה אחת קופץ במידה הזו, אומר, אם לא היית שמיעה, איזה צער. כמה הייתי מתאווה לשמוע מישהו שמדבר בפלאפון בשיעור? בכיף, נכון? ואז הייתי מודה על חוש הריח, ועל חוש הטעם, ועל הלב, ועל מערכת החיסון, ועל כפות הרגליים, ועל הברכיים, ועל המרפקים וכו'. מודה ואומר תודה ותודה. מה אני עושה? אני מאמן את תת המודע. אני מושך את הזווית ראייה לקצה האחרון. ואחרי שאני מודה על כל מה שיש בהוויה בגוף, מודה על הביגוד. גרביים. אבל בשפע. אני אדם עשיר בגרביים. נכון? ובגדים ומכנסיים וחולצות ועפודות וסוודרים וזה. וארונות, פותח את העיניים, חדר, מיטה. מזגן, יוצא החוץ, אני רואה בית, ותחיל להודות מהשפה ולחוץ, את כל הדברים זה בעצם ישפיע. לאט לאט, ותחיל להודות גם על האישה, על הילדים, החברים, על אולי כישורים שיש, על כל מיני תכונות. כשעשיתי את התרגיל הזה, לקחתי את המוח לזווית ראייה מסוימת. אוקיי, שחרר, עכשיו אתה הולך לעבודה, אתה תמשיך להתעצבן, זה יקרה. אבל בתחנה הזו, נכנסתי ולבשתי את השק של העוני. ומהעוני הזה, לא משנה מי אתה, אתה עשיר, תראה כמה סכום יש לך בבית. כמה חפצים וכמה רעיתים. מהזווית הזו אתה עשיר גדול, גם אם אתה עני באמת, או עני בינוני, או עשיר, כותב רבי נחמן, מהשק העוני הזה אתה עשיר גדול מאוד. כנס לנקודה הזאת, שים את השק, תרגיש עושר, תשמח בחלקך. תייצר שמחה גדולה, ואז מה? שחרר, תמשיך עם הלוז הרגיל. אמצע היום, מי לא רוצה לקבל זריקת עושר? כנס עוד פעם לחדר, תלבש את השק של העוני. כנס פנייה, כך כותב רבי נחמן, שימו לב, עיקר תיקון העשירות הוא עניות, שיחזיק עצמו כעני. אתה רוצה לתקן את העשירות בעולם הזה כלשונו? כנס לעניות. שים עוד פעם את השק באמצע היום. ארום יצאתי מבית אנימי, באתי לפה מרושש, יש עיניים. אם לא היו עיניים, איזה צער. היית נותן את כל ביתך וכל מה שיש לך בשביל לראות עיניים. יש עיניים, תודה רבה. אתה בפעם השנייה מודה כבר הרבה יותר חזק. עיניים, פה, חושים, גוף, בריאות, אין כאבים, להודות, להודות. כל דבר שאתה מודה, תחשוב, אם הוא לא היה, כמה סבל היה, אחרי זה כיף. ואז אתה לאט לאט מתחיל להודות על הביגוד, על כל האנשים שיש, יוצא ללוז. לפני שהמוח מתחיל להתרגל, פעם שלישית לפני שינה. איזה כיף. לתת לתת מודע לגלגל מחשבות טובות כשאתה ישן, יצא נסיבות טובות בחיים. אתה לפני שאתה ישן, לוקח את שק העוני, שאתה יכול לומר לך, לאן אתה הולך בעלי? ללבוש איזה כמה דקות את שק העוני. לוקח את שק העוני, נכנס שם פנימה, ומסתכל על העולם מהזווית של הקצה האחרון. צריך לאחוז עצמו תמיד בקצה האחרון. אם אני עושה את התרגיל הזה של השתי דקות, אני מרגיל את המוח להסתכל מזווית ראייה שממנה הכל נאה ויפה. כי מזווית הראייה הזו עושים, אבל על ידי זה שהוא מרגיש עניותו, בכל הבחינות, בגוף, נפש, ממון, על ידי זה דווקא זוכה לגאולת הנפש. זה דרך אחת. דרך אחת היא ללבוש את שק העוני ומשם להודות בזעקות אפילו מהשפה ולחוץ כדי שהחיצוניות תשפיע לפנימיות. תייצר שמחה בחלקיך. לאט לאט אתה הופך להיות שמח בחלקך. מי ששמח בחלקו הוא חייב להיות עשיר גם בחומר בעולם הזה. הוא כותב חפצים ונכסים הרבה והון רב. כסף וזהב. אך לא יזיק לו. זה לא מסוג יש עושר ששמור לבעליו לרעתו. הפוך, יועיל לו יותר ויותר. זה תשומת לב. התרגיל הראשון הוא ללבוש את שק העוני. התרגיל השני, לקחת דף, להשקיע בנכס הכי חשוב לנו, בעצמנו. ליצור רשימה של כל הרע שנולד מאחיזה בתפיסה הזו. אדם שאוחז במובן מאליו, איזה מחיר הוא משלם בעולם הזה? וכל אחד ברמה הסובייקטיבית שלו ירשום את כל הנקודות הכי כואבות. כאן יש הרבה כעס, גהנום פנימי, זעם, אכזבות, גאווה, זלזול, סתימה של צינורות השפע. לא יקבל את הגדולה שהוא צריך לקבל בעולם הזה. כאן יש, ירשום את כל הדברים הכי כואבים. יקשר כאב בלתי נסבל בכתיבה, בשינון, למובן מאליו. צריך לברוח מהאזור הזה. ואחר כך, קח את הקצה האחרון וירשום, מה אני ארוויח אם אני אוחז עצמי 3 פעמים ביום בקצה הזה? מי שמכם מקיים את תרגילים מהסדנאות של שינון הסוגסטיות או המחשה בדמיון, שיעשה לפני התרגילים, לפני תכנות התת מודע, מה שלמדנו, את זה, ללבוש את שק העוני, להיכנס שם, להתפרץ בתודה באושר, להרגיש את השינוי הרגשי, ואז לשנן הרי אני מאמין וכו' וכו'. זה פשוט עוצמה אחרת לגמרי. לקשר פה את כל היתרונות, לרשום מה אני ארוויח ואני אחז כאן, אושר, בריאות, אריכות ימים, שמחת חיים, שליטה ברגשות וכו' וכו' וכו'. אחרי שרשמתי את הדברים, מוטב מדי פעם להסתכל ולשנן אותם. אני אומר את זה לעצמי בעל פה, אליהו, תקשיב טוב, קוקו, אם אתה אוחז במובן מאליו, אתה הולך לסבול כעס, צער, נקימה, נטירה, אכזבה, חס וחלילה, תברח משם, ואם תוחז בקצה האחרון, משם הכל נאה ויפה. אנחנו נשארים כאן בעזרת השם 5 דקות, אנחנו יוצאים מהאולם כי יש כאן הופעה, 5 דקות, מי שמעוניין לקנות את הדיסקים, כדי לשנן את התנופה של השיעור של היום, אני ממליץ על 2 דיסקים. דיסק אחד שנקרא תודה, 40 דקות, מה זה כוח של תודה? למה בורא עולם קשר במילה הזו את כל הברכות ברוחני ובגשמי? דיסק תודה מלמד איך לפתוח את כל השערים באמצעות מילה אחת. זוהר, קבלה, כל המקורות, דיסק אחד שנקרא תודה. הדיסק השני נקרא עוד תודה. הוא יותר ארוך. שם יש פירוט איך אפשר לייצר תודה גם דברים הלא נעימים. רבי נתן אומר בפירוש בשם רבו, אם היינו הולכים בעבודה הזו, כך הוא כותב, בוודאי היו מתבטלות מאיתנו כל הצרות ברוחני ובגשמי. הנה דרך קלה ונעימה עם ערך מוסף, שמחה וכו' וכו'. תודה ועוד תודה. מי שמעוניין לקחת את זה כמקצוע ולהיכנס פנימה בסוגיה, אמליץ לו בחום לקחת את מארז האמונה, שם זו סדנה שלמה שמוקלטת באולפן בעניינים הללו של האמונות המעצימות והשפעה לגורל. תודה רבה לכם.